לקבל את פניו של הרב יאיר שחור, שליטה, הרב של מעלה לבונה, שלמעשה הוא רב חבר, עמד יחד איתנו בישיבה, בכולל, שמח הלאה, נוסע היום ברבנות באחד מיישובי הדגל של יהודה ושומרון, שבאופן אישי הישיבה הייתה לה זכות כמה פעמים גם לבקר במעלה לבונה, להתארח שם בשבתות, ואני באופן אישי מחבב את המקום הזה כי הוא משקיף על שלוש התנחלויות שהילדים שלי גרים שם, על גבעת הראל, על אחיה ועל שילה. משקיף ממש משם.
למה לילון מורה?
לילון מורה רואים איזה? בימים בהירים, כן, בימים בהירים. כן, אבל לפחות הקרבה הזאת. וממש תודה רבה שהגיע אלינו להיות כאן יחד איתנו. אני אגיד רק רעיון קצר. עיקר הערב אנחנו נשמע את הרב יאיר. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. באחד בתשרי זה ראש השנה לירקות. יש כמה הבדלים הלכתיים בין ירק לאילן. ההבדל הראשון זה שזה ראש חודש, זה ראש השנה שלו בתשרי, וזה ראש השנה שלו בט"ו בשבט. זה הולך אחר לכיתה בירק, וזה הולך אחר חנתה באילן. הראש השנה שלו הולך אחר חנתה. ירק, איך ששותלים אותו, כותפים אותו, הוא מותר. אילן, ברגע ששותלים אותו עד שאוכלים את הפירות שלו, זה שלוש שנים, יש עוד נטע רווי. וט"ו בשבט, לא ניכנס עכשיו לעניין ההלכתי, יש לו גם משמעות בשנות עורלה בכמה דברים. מה העניין? ירק זה דבר שאתה עושה אותו חד טעמי. אתה שותל אותו ואוכל אותו. גמרת לאכול, אתה צריך לשתול עוד פעם. אילן, אתה נוטע אותו, ואתה אוכל את פירותיו משנה לשנה. יחד עם זאת, וזה חלק מהעניין, ירק זה עבודה חד פעמית, פעם אחת, בן וגמרנו. אילן זה מחשבה לטווח ארוך. כשעובדים לטווח ארוך, כן, אז א', אין לצפות מיד לאכול את הפירות. אין לצפות לאכול מיד את הפירות. זה לוקח זמן, זה עבודה לטווח ארוך. שלא כמו ירק, שלפעמים אחרי חודש, חודשיים אתה לוקח ואוכל. וזה גם הסיבה שבירקות, מתי אתה יכול לבוא ולהגיד גמרתי שנה, מה ראש השנה, כשאתה לוקח וכותף. באילן, שהראייה היא לטווח ארוך, אז כבר בחנתה, כשהדבר הוא קטן, אתה יכול לבוא ולהגיד, או, יש פה כבר משהו. ואילן, זה אותו אילן, אבל כל שנה ושנה מתחדש עוד פרי ועוד פרי ועוד פרי, ואתה הולך ומתעמק ומתחזק הקשר שלך עם אותו דבר. אנחנו שרים את השיר המפורסם, זה גמרא. אילן, אילן במאה וערכך. עבודת החינוך, רבותיי, ודאי חינוך תורני, ודאי חינוך שלנו, זה לא עבודה של ירק. זה לא סבנג וגמרנו. לא לכיתתו, זוהי אכילתו. אנחנו עבודה של אילן. לוקח זמן, אבל זה השקעה לטווח ארוך. ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד שעוד לפני שאנחנו כותפים את הפירות, אנחנו כבר יכולים לראות בחנתה את הדבר לעתיד, וצריכים כבר על זה לבוא ולהגיד, הנה, ראש השנה מתחדש. ושנה ושנה אנחנו ממשיכים לאכול ולהתעמק בעוד פרי ועוד פרי, כי אנחנו עובדים לטווח ארוך. ויש אילנות, המאמר של הרב קוק לזה, או יש חרוב, שזה לטווחים ארוכים עוד הרבה יותר, אבל לא צריך לאכול חרובים כדי לבוא ולהגיד. אז רבותיי, לא להתייאש אם אנחנו לא רואים את הפירות מיד, ולא לחשוב שאנחנו מברכים וראש השנה שלנו זה רק בלקיטה, אלא כבר בחנתה, שנים האלה שאנחנו בישיבה זה שנות חנתה, אבל משנה לשנה, כשנתחיל לאכול את הפירות, הפירות יהיו גדולים יותר ומשובחים יותר, גבוהים יותר וטובים יותר. זה ראש השנה לאילן. אילן אילן במאה ואחריך, אני מברך את כולכם ואת כולנו, שכל פירות היוצאים מכם ומאיתנו, כן, יהיו כמותכם, כמותינו, כמו האילנות שנטעו עם ישראל מאז ומעולם, שרק נוכל לברך וליהנות. חג אילנות שמח.
לי היה את הזכות ללמוד עם הרב יאיו, גם בישיבה וגם בכולל, ביחד באותו שיעור. ואני חושב ששני דברים אני למדתי, ואני חושב שכל השיעור למד מהרב יאיו. דבר אחד זה כוח העמל והתמדה. אני זוכר שכשהוא התחתן, הוא התחתן יחסית צעיר, אז כולנו חשבנו שיקוים בו מה שאומרים, תורה חופה ומאי סימטויבם. לפני החתונה לומדים תורה, אחרי החתונה עושים מאי סימטויבם. והתברר שהמאי סימטויבם שלו זה לימוד תורה. אני זוכר שהיה גר בירושלים, לקח אוטו, והיה פה...
אתה לספר למה זהו, אתה לספר.
והיה פה לפני כולם.
לא, הייתה אז תקנה בישיבה, נכון, ראש הישיבה, תראו מה זה היה, שאברך שיש לו מכונית לא זכאי לדיור בישיבה. זה היה אז תקנות. הרב יאיר זכה שיהיה לו מכונית, היה צריך להגיד בירושלים, אבל הוא היה הראשון שהיה מגיע לסדר.
הראשון.
כן, הראשון.
הראשון והאחרון שעוזב. אז זה דבר אחד, כוח ההתמדה, כוח העמל. והדבר השני שאני חושב שקשור לדבר הראשון, זה הרצון תמיד לדחוף קדימה. כל פעם שהיה לנו שיחות, גם אחר כך שהוא היה הרב של מעלה לבונה, להקים את מכלול וזה, תמיד לא נשאר במקום, לעשות הלאה, הלאה, הלאה. והברכה שלנו שבעזרת השם תמשיך בכוחות האלו עוד הרבה הרבה שנים של הרבצת תורה. אני רוצה להגיד רעיון קצר על הנושא של הקשר הנפשי לארץ ישראל. איך יוצרים קשר נפשי? איך יוצרים אהבה? שני דברים. אחד זה קונטוס החסד של הרב דסלר, נתינה, כשאתה נותן אתה מתקשר. חייב להגיד, כל פעם שהגעתי עם השיעור שלי למעלה לבונה והתפללנו עם האנשים, היה את הרגשה הזאת כמה אנשים קשורים לארץ ישראל. כשאתה רואה שאנשים נותנים, אנשים מתקשרים. והדבר השני, וזה אני רוצה שנייה לגעת באבן עזר בפרשה, זה ההבנה השכלית, מה הערך של הדבר. כשאתה לא מבין מה הערך, אז גם כשאתה נותן אתה לא מתקשר. כשאתה מבין מה הערך ואתה עושה פעולה של התקשרות, של נתינה, אם זה התיישבות, אם זה ללכת להסדר, לצבא, אתה נותן, אתה מתקשר. האבן עזרא אומר, הלא תחמוד, פרשה שלנו, עשרת הדיברות, שואל האבן עזרא, איך התורה יכולה לצוות על רגשות? התורה לא יכולה לצוות על רגש. כן, נקרא את המילים שלו, אנשים רבים יטמעו על זאת המצווה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו, כל משהו נחמד למראה עיניו? זה טבעי, טבעי שאני רוצה משהו. אז התורה יכולה להגיד לי, אל תגנוב. תקשור את הידיים שלך, אל תגנוב. איך יכולה להגיד לי, אל תרצה. עונה אבן עזרא, אתן לך משל. דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא רואה בת המלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו, כי ידע כי זה לא ייתכן. כלומר, אם יש לך הבנה שכלית, אז השכל בסופו של דבר מנווט את הרגש. ממשיך אבן עזרא, אני לא אקרא, אם יש לך הבנה שאם הקדוש ברוך הוא לא נתן לך משהו, סימן שזה לא שלך, ואתה מבין את זה כשמש בצהריים, גם לא תרצה את זה. אז יש קשר בין השכל לבין הרגש. לכן כשאנחנו נמצאים בט"ו בשבט ודנים על הנושא של קשר נפשי לארץ ישראל, צריך להבין את המעלה של ארץ ישראל. כשאדם מבין את המעלה של ארץ ישראל, ואדם נותן לארץ ישראל, אז אדם מתקשר לארץ ישראל. אומר השפת אמת, בוודאי כשעמדו על הר סיני היו כמו בלי גוף, ותיקון הגוף ניתן לבני ישראל בדברים. תורה הקדושה שמלמדת לאדם דעת איך לצאת מחומר הגוף והגשמיות, וארץ ישראל לקרב הגשמיות וחומר הגוף אל הקדושה, להיות חיבור הנשמה והגוף יחד, כמו שכתוב כי תבואו ונטעתם. וזה תיקון הגוף, היה חסר להם קודם ביאת הארץ. אומר שפת אמת, מה הייחוד של ארץ ישראל? קדושה. פה יש קדושה יותר מכל מקום בעולם, וכשאדם חי בקדושה אז אדם יכול לחבר את החומר אל הקודש. כשאדם לא חי בקדושה הוא לא יכול לחבר את החומר אל הקודש. כשהוא חי בקדושה הוא יכול להעלות את החומר. אומר שפת אמת, אתה שאנחנו בגלות, אנחנו זכינו למה שהוא לא זכו. שישאיר לנו הקדוש ברוך הוא התורה הקדושה, לבית המקדש אין לנו וארץ ישראל אין לנו, לכן אי אפשר להתקיים בקדושה כפי ביטול הגוף, לעשות מהגשמיות על ידי הדעת התורה. אז אומר השפת אמת, בחוץ לארץ צריך לעשות את ביטול הגוף, לחיות כמה שפחות, כי אתה לא יכול לחבר את החומר אל הקודש. בארץ ישראל אתה יכול לחבר את החומר אל הקודש בגלל הקדושה שקיימת בארץ ישראל. אם האדם באמת מבין שהוא נמצא בפלטין של מלך, ומבין שכל דקה שהוא נמצא בארץ ישראל הוא עפוף בקדושה וחי את הקדושה הזאת. אנחנו טיפלנו בשיעור בסוגיה של זמרה, לא ניכנס לכל השיטות, אם זה רק במשתי יין, לא במשתי יין וכו', אבל אחד השיטות של האחרונים הוא שהרעיון הזה שכשבית המקדש חרב אתה לא יכול לשיר על היין, בגלל שהבעיה היא שכשאתה שר על היין אתה חושב שהיין משמח אותך, ואתה צריך להרגיש שתורה משמחת אותך. אז כל עוד בית המקדש קיים, אז אתה מרגיש את זה אוטומטי, גם תשתה יין, תדע שהשמחה נובעת מתורה. כשאין בית המקדש ויש חורבן, אז יש חשש שתחשוב שדברים אחרים מביאים אותך לשמחה. לפי זה הוא רוצה ליישב כמה דברים ברמב״ם, אני לא נכנס כעת. אבל הרעיון הזה, הרעיון הזה שארץ ישראל מלאה קדושה, והיא גורמת לחיבור האמיתי ולשמחה האמיתית, ולחיבור בין חומר לבין רוח. בחוץ לארץ היו יושבים בחסידויות, וכל הרעיון הזה של תשתו בשבט היה לדבר בשבחה של ארץ ישראל. אנחנו ברוך השם זוכים למה שאלפי דורות לא זוכו, אלפי אנשים לשבת, לשמוח בארץ ישראל, לאכול מפירות ארץ ישראל, מקדושת ארץ ישראל. הרמב״ם מדבר על אכילת פירות קדושת ארץ ישראל. יהי רצון שבאמת נוכל להרגיש את הקדושה הזאת, ועם הקדושה הזאת באמת להצליח לחבר בין חומר לבין קודש. הרב יאי, בבקשה.
שלום לכולם. באמת, מה זה פותחים לכבוד אכסניה? זה לא אכסניה, זה הבית. אמנם לא הבית הזה, היה הבית במקום קצת אחר, אבל הבית של הישיבה זה לא האבנים, הבית של הישיבה זה הישיבה. וגם שהשנים עוברות, הישיבה נשארת בית, והלב מתרונן כל פעם שבאים חזרה ומתחברים אל הקודש בישיבה. אז קודם כל באמת ברשות הרב יעקב זון, ראש הישיבה, כשאני באתי בשיעור א', הרב יעקב זון היה בשיעור א', קראו לזה פעם אלטרס, לא יודע אם היום עדיין משתמשים במילה הזאת בישיבה, כבר לא כנראה, אבל פעם הישיבה הייתה קצת עם צביון כל אגודת ישראל כזה, טיפה חרדי, אז
שימיש,
או. אז באמת זכינו, גם היה עם אח שלי מחבר בצבא, אז כבר הכרנו עוד לפני כן. הרב עמיטל, אנחנו מחותנים עם אחי, עם המשפחה, הרב גדעון, לא רוצה להגיד שכל תורתי ממנו, אבל הרבה. במסגרת הלימוד פה בכולל למדנו כמה שנים טובות יחד, זכיתי ללמוד ממנו. הרב מיכאל, חבר, שכן, חברותה, מה שתגידו זה נכון. ברוך השם, אפילו בין הזמנים היינו עומדים יחד בקביעות, כי גרנו אחד ליד השני, אפילו פעם אחת בסוכות מישהו ישן תחת המיטה, אמא של הרב מיכאל נכנסה, ראתה שאחד החברים ישן מתחת המיטה בסוכה. מכירים, קווי ישן. אז לרגע היא נבהלה קצת, מה זה? מה עושים? היה לנו דיון, איך מסבירים לאמא, מה זה שמישהו ישן שם מתחת למיטה בסוכה?
עם ההלוכה שמותר.
כן. זה
התנאים שמותר.
כן, כן. אז זה החוויות שברוך השם חווינו, בן יעקב, ברוך השם גם למדנו יחד בישיבה. אז באמת, הרגשה בבית זה גם מצד הרבנים היום שמובילים את הישיבה. ולפני שאני אכנס לענייני ט"ו בשבט, רק דבר אחד קטן, שאני, כולנו בעצם ישבנו פעם במקום שאתם ישבתם. היינו תלמידים וישבו בשולחן הזה רבנים
ולימדו אותנו תורה ויראה ודרכי עבודת השם, וחשבנו שכל החיים אנחנו נשאר בחורי ישיבה קטנים אלה, יודעים שיושבים ליד הגמרא לומדים, לא, אבל תדעו שזה לא כך. כל מי שנמצא בישיבה, או הרבה ממי שנמצא בישיבה, בסופו של דבר אתם תהיו המנהיגים של הדור הבא. בעזרת השם הרבה מכם ישבו בשולחן הזה, אם לא שולחן הזה אז שולחנות ההנהגה האחרות שיש בעם ישראל, ויש. ולכן תיקחו את הדברים שאתם רואים בפרספקטיבה רחבה יותר, שיושבים ליד הגמרא ולומדים, זה הלימוד לחיים, זה מה שבונה לא רק אתכם, זה מה שהולך לבנות את עם ישראל. הדברים שאני הולך לדבר איתכם היום על ענייני ט"ו בשבט, קצת ענייני מצוות התלויות בארץ, את היסוד לכל הדברים האלה קיבלתי כאן בישיבה. העניין הזה של המצוות התלויות בארץ כאן בישיבה היה מאוד מפותח באותם זמנים, כי היה פה הכולל של המצוות התלויות בארץ של המכון לחקר החקלאות, הרב וייזר, הבאתי בשיעור א', הוא בדיוק יצא, הכולל הזה נסגר, אבל עדיין רוח הדברים הייתה והיו הרבה פרסומים. וכשהגיעה שנת שמיטה, אנחנו עוד מעט מדברים, בעזרת השם עוד מעט מגיעה שנת שמיטה, אז למדנו שביעית, למדנו, זה היה סדר בבית מדרש שלמדנו, גם בשמיטה הראשונה שהייתי בישיבה, וזכיתי להיות עוד שמיטה בישיבה, ואז כבר בכולל, והכל זה יסודות שקניתי ברוך השם בישיבה, גם הרבה הנהגות בעניין המצוות התלויות בארץ, גם הסמיכות לקיבוץ, וההתעסקות עם מצוות התלויות בארץ בקיבוץ, הקרינו על הישיבה, וזוהי תורת חיים שהמקום היחיד לקנות את התורה הזאת, ועל גבי אחר כך לבנות עוד קומות, זה כאן, בישיבה, בבית המדרש, בעמל התורה, בדיבוק חברים, ובאמת שנים יפות שברוך השם אפשר לא רק להתרפק על זיכרונם אלא גם לבנות על גבי אותם שנים אחר כך בעזרת השם את השנים הבאות. קדוש ברוך הוא לפעמים מסדר על אדם כל מיני ניסיונות מוזרים. היום ישבתי להכין את הדברים שאנחנו נדבר היום, כתבתי על המחשב את מה שצריך, והתפסתי את זה ושמתי את זה בתוך ספר, ושמתי את זה באוטו, ונסעתי למיירים. בדרך לקחתי טרמפיסט. אז הוא התיישב על הספר. אז הוא הוציא את הספר כמובן מיד, כי הוא הרגיש שהוא יושב על ספר, והחזיק את זה ביד. הגענו למיירים, נסענו מיירים, חזרתי לאוטו, אני נוסע, ספר איננו. מה מתברר? מתוך הרגל היהודי יצא עם הספר לבית מדרש, הספר לבית מדרש. עם הנייר ועם הכל. אז אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה בצורה הזאת. אז יש אס-אמס, אשתי שלחה לי חלק מהדברים, ויש גם ברוך השם ברכת שמיים, כנראה הקדוש ברוך הוא אמר תסתדר גם בלי הניירות, עזרת השם, מקווה מאוד. אז על כל פנים אסור להיבהל גם כשיש תקלות, פשוט להמשיך ובעזרת השם יהיה בסדר. טוב, אז חשבתי לעצמי מה באמת ראוי לדבר בליל ט"ו בשבט, סדר ט"ו בשבט. אז הרב מיכאל אמר שאולי נדבר על עניין של התיישבות, עניין של ארץ ישראל, ובעזרת השם אכן כך נעשה. אבל פוליטיקה אנחנו לא יודעים, לא נדבר. להתחיל להגיד שזה ככה וצריך לעשות הפגנות וזה, אנחנו הרי לומדים תורה והכל בא מתוך תורה. אז חשבתי לעצמי על מה אנחנו נדבר, שמצד אחד זה מה שנקרא נדבר על סוגיית ארץ ישראל היום, ומצד שני שזה יהיה תורת אמת ולא סתם גיבובי דברים באלמה או איזה כל מיני מחשבות שאפשר למצוא אותם בכל מאמר ממוצע בעיתון. אז בדיוק הרב מיכאל דיבר עם השפת אמת על העניין של החיבור החיבור של הגוף לקדושת ארץ ישראל, שבחוץ לארץ אי אפשר להתקיים בקדושה רק כפי ביטול הגוף, לצאת מהגשמיות על ידי הדעת, מהתורה ותיקון, אבל בארץ ישראל זה לקרב הגשמיות וחומר הגוף גם כן אל הקדושה, להיות חיבור הנשמה והגוף יחד. כלומר, בארץ ישראל אפשר לחבר את הגוף אל הקדושה. איך? תתפלל טוב, אתה נמצא בארץ ישראל, תדע שאתה בארץ ישראל, הכל נכון. אבל לא, יש דרך אחת מאוד מאוד ברורה וידועה וסלולה, שכבר סללו אותה חז"ל ולמעשה התורה עוד לפני כן, המצוות התלויות בארץ. המצוות התלויות בארץ זה הכלים שבאמצעותם אנחנו מתחברים אל ארץ ישראל. אם זה בעבודת הארץ גופה, שפורסם החתם סופר שכתב שבעבודת הקרקע בארץ ישראל זה כמו הנחת תפילין, כך כתב החתם סופר לפני קרוב ל-200 שנה בהונגריה, שעבודת האדמה בארץ ישראל היא כמו הנחת תפילין. מה ההבדל? אין הבדל. שניהם חפצה של קדושה, לא רק של מצווה אלא גם של קדושה, קדושת ארץ ישראל, קדושת התפילין. כשאדם מניח תפילין, התפילין. כשאדם חי ועובד בארץ ישראל, הוא מניח תפילין. ככה אנחנו צריכים להרגיש, כמובן בעיקר מכוון לעבודת הקרקע. ואנחנו גם רואים שהתנאי להיכנס לארץ ישראל ולשכון בארץ ישראל זה קיום המצוות התלויות בארץ. זה לא רק תנאי במובן אם לא תקיימו אז גם שבוח וחס וחלילה יגרש אותנו מארץ ישראל, אלא זה הדרך שבאמצעותה אנחנו סופגים את הקדושה מארץ ישראל. כי הרי קיום המצוות זה מה שמקדש את היהודי. לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריאות, שאדם מתקדש על ידי קיום המצוות. הרי שכשאדם בא לארץ ישראל הוא זוכה בעוד חבילה גדולה מאוד של מצוות שתלויות בארץ, וממילא כשהוא מקיים אותם הוא זוכה לשאוב לתוכו את אותה קדושה של ארץ ישראל. הרי אנחנו יודעים שקדושת ארץ ישראל זה לא רק דבר רוחני ניסטר. חז"ל מספרים לנו בגמרא על התנאים שהיו מגיעים לארץ ישראל, שהיו יוצאים מארץ ישראל ועכו מנשקים את הסלעים, כיפי דאקו, את הסלעים של אקו היו מנשקים לפני שיוצאים מארץ ישראל. ועל נימד לי רבי יוחנן סופר, לא זוכר, שהיה מגיע לארץ ישראל והיה מצליח באמצעות האבנים שהיה מרים לדעת איפה הגבול שהוא נכנס כבר לקדושה. הוא היה מרים את האבן ויודע אם היא במשקל מסוים או בכובד מסוים אז כבר יש את הקדושה, הסימן שהוא כבר נכנס לארץ ישראל. הרי אין גבול, אין שלט עצור גבול לפניך, לפחות לא בגבולות התורה וגם לא בגבולות אחר כך הכניסה לארץ ישראל. זה אזורים בערך, אבל יש לנו מקום מגיע. איך נדע את זה? על ידי החומר גוף הממש. קדושת הארץ עצמה היא ספוגה בכל רגבי אדמתה של ארץ ישראל, ולכן כשאנחנו מתחברים אל הארץ באמצעות עבודת האדמה וממילא אחר כך קיום המצוות התלויות בארץ תוך כדי עבודת האדמה, זה מה שמחבר אותנו, שהשפת אמת כותב את הגוף היהודי לקדושת ארץ ישראל. וכאן, על זה אני רוצה קצת להרחיב. העניין הזה של מצוות התלויות בארץ הוא עניין קצת מוזנח. קצת. למה הוא קצת מוזנח? פשוט. 2000 שנה עם ישראל היה בגלות. מצוות התלויות בארץ לא נהגו. לאט לאט הרבה מהלכות נשכחו. או לא ידעו בדיוק איך לקיים אותם. נדבר עוד מעט על השמיטה, אבל חלק מהבעיה של השמיטה זה אין לנו מסורת, אנחנו לא יודעים איך עושים את זה. זה דבר מאוד גדול, מאוד דרמטי, עם כל השינויים שעברו לאורך השנים, איך עושים את זה? אין מסורת. בבשר וחלב, כל יודע, כל יודע, בבית שלו יש קיור בשר, יש קיור חלבי. יש סכום בשר, יש סכום חלבי. ואז במילא המודעות קיימת, וכשמגיעים לישיבה עוד לומדים את ההלכות, לומדים יורדיה קצת, וזה בסדר. אז אין, כולם מקפידים, וזה עובר במסורת, והכל טוב. מצוות התלויות בארץ, בפרט שזה לא נוהג מחוץ לארץ, אז לא היינו רגילים, וגם היום מי שבא מחוץ לארץ אז הוא לא מכיר, הסבתא לא זוכרת שאצלם הבית בחוץ לארץ היו עושים מצוות התלויות בארץ, עד שהגיעו לארץ ועד שנכנסו ועד שעכשיו צריכים ללמוד וללמד ולהיכנס להקפדה ולדעת את כל הפרטים, יש בזה חולשה. וט"ו בשבט בעצם זה לא חג הפירות ולא חג פירות היבשים, הוא בעיקר חג התרומות והמעשרות, הוא חג המצוות התלויות בארץ. זה בעצם המשמעות היחידה של ראש השנה לאילנות, זה לגבי המצוות התלויות בארץ. וחשוב שחלק מהלימוד שאנחנו לומדים בישיבה, בשלב שצריך להיות או בזמן שצריך להיות, זה בכולל, לא משנה מתי שלא יהיה, ללמוד ולעסוק בענייני מצוות התלויות בארץ. יש משניות סדר זרעים. ברוך השם שזכיתי שאני למדתי בישיבה תיכונית חורב בירושלים, אז שמה לימדו, היה 3/4 ביום משנה, שיעור משנה, משניות זרעים. משניות זרעים, למה? מתי ילמדו משניות זרעים אם לא עכשיו? הישיבה כבר ילמדו בבא קמא. אחרי הישיבה, אם ילמדו. ועכשיו, מה עכשיו? עכשיו, בזמן התיכון, זה הזמן ללמוד סדר זרעים. וכמה שזה קצת יצבן אותנו בתור ילדים, זה נכסים שנשארים אחר כך לחיים. משניות סדר זרעים, ללמוד משניות סדר זרעים, עם קהתי, להכיר את המושגים. אחר כך יש ברוך השם הרבה ספרים נוספים שאפשר להתרחב עם. גמרא אין על סדר זרעים ברובו, אבל הרבה דברים אחרים יש. בעיה נוספת, סיבה נוספת, למה העניין של מצוות התלויות בארץ קצת מוזנח? בגלל שאנחנו היום, אפשר לקרוא לזה חברה עירונית, ולא כפרית, שבזמן העתיק, אנשים היו מתפרנסים מהאדמה. לא היה מערכות חרושת של מזון, בתי חרושת שממציאים ופלים, ויסלי, לא יודע, אפילו לחם. לא היה מאפיות. כל אחד היה אופה לבד. כל אחד היה צריך לדאוג לעצמו לחיטה, לתחון, לעשות. כל אחד היה לו ליד הבית שטח של קרקע שהיה מגדל את צרכיו. כמה בעלי חיים, זה היה בכל העולם, ככה אנשים חיים, חיו מהאדמה. היום המגמות של העירוניות גרמו לכך שקומץ קטן של אנשים עוסק בעבודת האדמה, ובגלל המיכון והטכנולוגיה וכל העניינים הטכנולוגיים המודרניים, אז בעצם 1% או 2% מהאוכלוסייה שעוסקים בחקלאות, מצליחים לפרנס את כל 100% שחיים. עם היבוא ועם כל הדברים והייצור וכל הדברים. אפשרי. אדם על טרקטור אחד עושה היום מה שפעם 1,000 עובדים לא יכלו לעשות. אז בעצם מה יוצא? שאנשים מתרחקים מהאדמה. אני זוכר שעד היום זה ככה, אבל בפרט בשנים הראשונות, כשאנחנו יוצאים מהיישוב מעלה לבונה לנסוע לירושלים, אז את הכבישים אנחנו מכירים מצוין. מה שמימין 100 מטר מהכביש, בחיים לא הייתי שם. מה שמשמאלה 100 מטר כבר מהכביש, לא הייתי שם בחיים. מתי זכיתי קצת להגיע לשם, הייתי במילואים. אז יש לך ג'יפ, מסתובבים, יש זמן לכל, מטיילים. עולים בשבילים, יורדים בערים, מכירים. ברוך השם שהיה מילואים. אבל ראיתי שאף על פי שאנחנו לא גרים בעיר, גרים ביישוב. אתה יכול להגיד, נו, אנשים שגרים ביישוב, זה בתים חד קומתיים או דו קומתיים, זה לא בנייני מגורים של 8 קומות או 10 קומות, יש שטחי קרקע, מרחבים. היית חושב שיותר קשורים לאדמה? לא, בכלל לא, אנחנו רק מכירים את הכבישים. הופ, בתוך האוטו נוסעים, אפילו לא הולכים ברגל. אחר כך, זאת ועוד אחרת, אנחנו בדרך נוסעים, אז בזמן הקציר רואים את הערבים, יוצאים החוצה עם כל המשפחה, מקימים אוהלים, ושוכנים שם במשך איזה שבועיים, כדי לקצור את כל התבואה, אז הם לא ילכו כל יום לכפר חזרה ויבואו לשדה, הם עוברים לשדה וגרים שם. וכשאתה רואה את זה, אתה אומר לעצמך, בימי שפוט השופטים, שבועז עם סיפור עם רות, שבעצם הם היו ישנים בשטח, זה מה שקרה, כשבועז פגש את רות, שהיא באה אליו בלילה כפי הצטה של נעמי, זה היה בימי, בזמן הקציר, היו כל הנערים, כל האווירה הזאת של מגילת רות, איפה הוא יהיה? אתה מסתכל על הערבים, אתה אומר, הם חיים את מגילת רות, איפה אנחנו? אחר כך מגיע זמן המסיק. יש שקוראים לזה זמן המסיק. שהשמאלנים מסיתים נגד המתנחלים, שכאילו מפרים לערבים למסוק את הזיתים. זמן המסיק הפך לזמן המסיק. בכל מקום, זמן המסיק, אחרי סוכות, ערבים, בהמוניהם, כולם בשטח, מנענים את העצים, מורידים את הזיתים. ואנחנו יוצאים מהבית, יש עץ זית ליד הבית, כל הזיתים נופלים על הרצפה, לא אף אחד לא. חוץ מזה שזה מלכלך את הרצפה ומעצבן את האנשים, אף אחד לא חושב, רק רגע, יש פה עץ, יש פה זיתים, תעשה עם זה משהו. קצת, אז ברוך השם, את התיקון הזה עשינו. וכבר כמה שנים טובות, יש לנו קביעות במשפחה, איסרו חג סוכות, אנחנו מארגנים כוח משפחתי, כמה ילדים, ומסתערים על העצים. פשוטו. ממש, מטפסים על סולמות, מחבקים את העץ, להגיע לכל הזיתים, להוריד אותם על הרצפה, לאסוף אותם, אחר כך לוקחים לבית בד שיש ביישוב איתמר, לא רחוק מאיתנו, מה זה שמן זית? שמן זית של ארץ ישראל. הטעם והמצווה שאתה מקיים, וכל החשבונות, האם השמן זית הזה הוא הפקר כי הוא גדל בשבילים, זה לא את זית פרטי שהיה בחצר, אלא זה נטוע, המקימים של היישוב, בני 25 שנה, נטוע עצי זית, והיום הם מלאים בזיתים. אז מצד אחד זה הפקר, מצד שני, אנחנו יודעים שהפקר שעשה הוא גורן, חייב במעשר, כל הדיון, אחר כך לקחת לבית הבד, אחר כך בבית הבד, כל הדיון שהרבה אנשים מביאים, איך שלא יהיה גזל בין האנשים, אז יש לך שרת כזה גדול שכל אחד מוכל לשני, שלא יהיה חששות גזל, אחר כך תרומות ומעשרות, איך מפרישים, מה מפרישים, מה עושים עם השמן, אפשר להשתמש בו להדלקה אצל כהן, כהן לא יכול להשתמש בשמן תמק, אבל הוא יכול ליהנות ממנו. אתה יכול לתת לכהן את השמן זית שיחזיק בזה נרות שבת. זה הלכות פסוקות. מי יודע את ההלכות האלה? מי בכלל מתעסק עם זה? למה לא? ממי למדתי את העניין הזה של הזיתים? זה סתם. ברוך השם, אחד החתנים שלי, יום אחד הוא מגיע למעלה לבונה, הם גרו בירושלים, מסק על הצ'ימידן כזה ענק, מלא זיתים, נכנס אלינו לביתה, מוריד את זה ככה לרצפה. אומר לו, מה יש שם בפנים? אני זיתים. אמרתי לו, מה אתה עושה עם הזיתים האלה? אומר, אני הולך לבית ועד, יש פה בחייה, משק עתיה פעם, לקחו גם אנשים מבטנים, אני הולך לעשות שמן זית. מה מתברר? הוא בחור אברך, בין הזמנים של סוכות, הוא ביקש רשות מעיריית ירושלים, ללכת לעמק המצלבה, ולקטוף משם מעצי זית, שגם כן נופלים הזיתים על הרצפה, לקטוף את הזיתים, לאסוף אותם, לעשות איזה שמן ולהתפרנס. 35 שקל לבקבוק, נחמד. אברך צריך להתפרנס. אמרתי לעצמי, כמה שזה נכון. ואנחנו גרנו ליד עמק המצלבה, ולא חלמנו בכלל על הדבר הזה. כי אנחנו רחוקים מהיכולת שלנו להתחבר אל הארץ באמצעות המצוות הקריאות בארץ. אז אני אומר שגם מי שהוא לא חקלאי בהגדרה, ארץ ישראל נמצאת בכל מקום. ואנחנו צריכים לחפש את המקום איפה אנחנו יכולים להתחבר אל הארץ מבחינת עבודת האדמה, כדי להוציא הקדושה שיש בה, לקיים את המצוות התלויות בארץ, ממש בצורה שלמה. ואני נזכר פשוט באיזשהו סיפור שבשמיטה הקודמת, אני חושב זה היה אולי לפני שתי שמיטות, ראיתי איזו מודעה בעיתון חרדי, שמודעה שכתוב ככה, כל מי שרוצה לקיים מצוות והשביל תשמטנה ומתשתה, אנחנו מארגנים קבוצת רכישה, הולכים לקנות עץ פרי אצל חקלאי מסוים, כל מי שמתמנה משלם כמה שקלים, הולכים לקנות עץ פרי אצל חקלאי מסוים, ושיכנס שנת השמיטה אנחנו נפקיר את העץ ונקיים והשביעית תשמטנה ונטשת. ראיתי את המודעה הזאת, מצד אחד שמחה גדולה, מודעות, יפה. מצד שני, לזה התכוונה התורה, שככה נעשה חוכמס, יועצי זין שנחפש, בוא נעשה זה, נקנה עץ, נפקיר אותו. מה זה משחק? התורה היא תורת חיים הרי. ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך, אבל זה ארץ של החיים. צריך לחיות את הארץ. מה זה לקנות עץ? שכל אחד ינטה עץ פרי אצלו בחצר. שכל אחד יפתח את עיניים ויסתכל, אולי יש עצים ברחוב, שאפשר לקיים אליהם את המצוות התלויות בארץ. ואם באמת אתה חשקה נפשך, אז נו, תתעסק בחקלאות. תשים ליד הבית שתי עצים, תפקיר. אצלנו ביישוב, יש לי שכנים, ברוך השם, מאוד אוהבים. גם אצלי יש עצים, גם אצלם יש עצים. אז כל השנים, דיברת על אותך מאוד, כל השנים אתה רק יכול להסתכל על העץ תפוחים, עם התפוחים האדומים האלה שתלויים להם שם, על העץ הגבוה, ורק בעיניך תמיד ושם לא תהיה. אבל אתה מחכה, תהיה שנת שמיטה, שום בעיה, אתה פשוט עובר את הגדר, נכנס, בוחר את התפוח הרפה, כותב ואוכל. ובשנת השמיטה באמת, אתה בא להסתפר אצל הספר, גם הוא יש לו בחוץ איזה קרם, נחמדה. אז לפני שאתה, במקום לחכות לשבת על הכיסא, לחכות עד שישמור להסתפר, זה שלפניך, אתה יוצא החוצה ואוכל. הוא לא יכול להגיד לך מילה, זה הפקר. צריך לחיות את ארץ ישראל, את המצוות התלויות בארץ. זה לא מספיק לעשות הפגנות, ארץ ישראל שלנו, זה נכון, זה חשוב, זה לא מספיק. הבסיס האמיתי זה קיום המצוות התלויות בארץ. עכשיו, אם אנחנו נחשוב, אפילו אנשים שגרים בעיר, בבניינים הגבוהים האלה, לכל בניין כזה יש חצר. כן? אפשר, לא יודע אפילו אם צריך לבקש רשות מהוועד, אפשר פשוט לקנות שני שתילים, או שתיל אחד של, או כמה שתילים של צפרי, ולנטול לרווחת הציבור, לתועל את הכלל, שיהיה לכל הבניין עץ פרי. אז יש עץ פרי אחד או שניים, מטפחים אותו קצת, מטעמים עם הגנן או משהו כזה, אז יהיה לנו עץ פרי, ולאט לאט אנחנו גם אחרי כמה שנים נזכה להתחיל לקיים בו את המצוות התלויות בארץ. אבל להתחלה, בואו ניקח את העץ הזה, נגיד, דוגמה, לקחנו עץ אחד, אני בכוונה לוקח עץ לימון, בסדר? שהוא קצת בעייתי מבחינה הלכתית, אבל כדי להראות עד כמה אפשר להיכנס לדיונים הלכתיים וללמוד ממש תורה שלמה על כל המצוות התלויות בארץ. לקחנו עץ לימון, קנינו אותו במשתלה. דבר ראשון, אתה קונה את העץ במשתלה, העץ כבר יש לו גודל מסוים. אתה הולך נוטע אותו אצלך בגינה, אתה צריך למנות שנות אורלה. שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, שנה רביעית, קודש הילולים להשם. נטע רווי, גם זה תכף נסביר מה זה. אבל שלוש שנים אורלה אנחנו יודעים, אסור ליהנות. שנה רביעית, נטע רווי. מה הפשט נטע רווי? נטע רווי, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היינו לוקחים את הפירות של נטע רווי, עולים עם זה לירושלים, ואוכלים אותם מקדושה ותארה, כמו מעשר שני. או היינו פודים על מטבע, על כסף, ואת הכסף היינו מעלים לירושלים, ואוכלים מקדושה ותארה. בזמן הזה אנחנו פודים על מטבע, ומחכים עם המטבע עד שיבוא זמן ביור מעשרות, ואז מבארים את המטבע, מכל מקום. השנה הרביעית זה לא רק שאתה צריך לפדות את קדושת נטע רווי, זה גם שנה שפטורה מתרומות ומעשרות. זאת אומרת, שאתה חייב לדעת מתי השנה הרביעית לנטיעה. מתי השנה הרביעית לנטיעה? תלוי בכמה דברים. דבר ראשון, במשתלה עצמה, אולי זה כבר נמטע שנה שעברה. אבל גם אם זה נמטע שנה שעברה, מי אמר שזה היה נטוע בקרקע? אולי זה סתם היה נטוע בתוך הציץ על איזה שולחן, ולא היה בקרקע בכלל, ולכן לא התחילו למנות לו שנות אורלה. אולי הוא כן היה מונח על הקרקע. אבל רגע, הוא בתוך סקי. אבל יש חורים לסקי. החורים זה מחובר לקרקע. החורים זה מחובר לקרקע או לא? מה גודל החור? זה תורה שלמה עכשיו. מתחילים להיכנס ולדון. אז מה ההנחיה? אנשים בדרך כלל שבאים לשאול דבר, אז אני אומר, תקנו במשתלה של אדם ירא שמיים. שקודם כל יהיה נאמן להגיד לכם, מה תולדותיו של העץ הזה כדי לדעת מתי השנה הרביעית? חייבים. כי אם לא נדע מתי השנה הרביעית, אז בעצם מתוך ספק נצטרך להפריש תרומות ומעשרות, ולא לברך על ההפרשה. כי אולי עכשיו זה השנה הרביעית, ואז זה פטור, אז הולכתי ברכה לבטלה. אולי זה לא השנה הרביעית, אלא החמישית, ואז זה חייב, אני צריך לברך, אבל אני לא יכול כי מספק, אבל אני אפריש תרומות ומעשרות, וגם יפדה. בקיצור, העסק קצת מסתבך, אבל זה דוגמה, רק כשאנחנו עומדים כבר לקנות את העץ, צריכים כבר להתחיל ללמוד את ההלכות. מה אני מחפש? מה זה אומר? מה מבחינת שנות אורלה? אחר כך המתיעה עצמה. האם אני נוטע את זה בתוך גוש, כמו הגוש המקורי, או שמה אפשר לנטוע את האילן חשוף שורש בחורף, עכשיו בט"ו בשבט אפשר לנטוע את האילן בלי גוש אדם. יש בזה חשבונות, כי אם אני רוצה לתפוס את שנות אורלה הראשונות, אני חייב לנטוע אותו בגוש. אם אני מוציא את הגוש ונוטע אותו כמו שהוא חשוף שורש, אז צריך למנות שנות אורלה מחדש. לפעמים יכול להיות שזה הפתרון, כדי לצאת מכל הספקות. מה עושים? מורידים את הגוש אדמה, רק בחורף זה יעבוד, אדמה רטובה, יש גשם, נוטעים אותו בתוך האדמה ומתחילים לספור שנות אורלה מחדש. גם אפשרות. אבל מצד שני, חבל לנו להפסיד שנה או שנתיים של הפירות, כי העץ כבר בן שנתיים, יכולנו לזרז כבר את העניין של האורלה. מתי נשתול את העץ? איך מונים שנות אורלה? ממתי זה? לפני ט"ו באב, אחרי ט"ו בשבט, לפני ט"ו בשבט, אפשר שנתיים וחצי, אפשר שלוש שנים, אפשר שלוש שנים וחצי אפילו להגיע. עד מתי צריך? מתי נגמר שנות אורלה? אחר כך הגענו, העץ כבר צומח, ברוך השם, ועץ לימון, זה שאלה. האם באמת עץ לימון הולך כמו כל העצים לפי חנתה, שהרב יעקב זון הזכיר שהפרי כבר נמצא על העץ לפני ט"ו בשבט, שהיה פה שנה שעברה, אחרי ט"ו בשבט שהיה שנה הבאה, או שמה בעץ לימון אנחנו נלך כמו ירקות בתר לכיתה, שאם כתפנו את הפרי לפני ט"ו בשבט זה שייך עדיין לשנה שעברה, כתפנו את הפרי אחרי ט"ו בשבט זה שייך לשנה הבאה. למה? כי כמו שירקות גדלים על כל מים, אתה לוקח עגבניות, שם זרעים באדמה, משקה, זה צומח כמעט כל השנה. כן, קצת שמש, קצת חמימות, זה יצמח. זה גדל על כל מים, לא רק על מי גשמים. גם עץ לימון, יש לו כל השנה פירות, תשקה אותו, הוא יוציא פירות. בקיץ, בחורף, תשקה אותו, הרבה ויוציא פירות כמו האתרוג. אז יש, הפוסקים אומרים שיש לחשוש לזה, לשיטה הזאת, שעץ לימון הולכים לפי הלקיטה, ואז יצא שאם לקטת אותו לפני ט"ו בשבט, הוא ישך לשנה שעברה, היינו שנת מעשר שני, לקטת אחרי ט"ו בשבט, ישך לשנת מעשר אני. מעשה שהיה לפני שבועיים, שבוע וחצי, ביום שיש לנו ברוך השם עץ לימון בחצר, כתפנו כמה לימונים לפני שבת, היו לנו אורחים, אז כיבדנו אותם, לקטוף מעץ פרי, זה גם כן איזה טקס שלם, הכנסנו את הפירות לבית, והפרשנו יחד עם האורחים תרומות ומעשרות. וזה היה כמה דקות לפני שבת, ודעתי, זכרתי, השנה זה שנת מעשר אני, אז לא קראתי שם למעשר שני, אלא למעשר אני, וגם לקחתי כסף, נתתי למעשר אני במקום הפירות, עדיתי את הפירות, נתתי מעשר אני, נגמר. ובדרך, בתפילה, פתאום נזכרתי, נכון? בתפילה פתאום נזכרתי, בליל שבת באמצע התפילה, אמרתי, רק שנייה, עוד לא הגיע ט"ו בשבט. זאת אומרת, שזה עדיין שייך לשנה שעברה, למעשר שני. ולא קראתי שם למעשר שני, וגם לא פדיתי את המעשר שני. כלומר, זה עדיין טבל. וכבר חלק מהסלטים של שבת זה עם המיץ לימון. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, סטופ, אי אפשר לאכול את הסלטים האלה שם. אחרי שבת נשלים את ההפרשה. נפריש, נקרא שם למעשר שני, וניתן גם, נפדה אותו, ואז יהיה מותר. וככה היה. אחרי שבת עשינו את הפדיון, קראנו שם מעשר שני, פדינו את המעשר שני על מטבע עם ברכה, והכל המקומו בא בשלום. אבל אם אני אעשה את אותו דבר מחר, זה כבר לא יהיה מעשר שני, זה כבר יהיה מעשר אני. בכל מקרה, לכולי על מה זה יהיה מעשר אני, לא בירכתי על פדיון מעשר שני, כי זה ספק, עכשיו אני נזכר. בכל מקום, אנחנו רואים שכדי להיות יהודי של ארץ ישראל, צריך ללמוד.
זה לא ספק, מחר זה גם
ספק. מחר לא.
גם קודם זה לא ספק.
זה
רק תורות שראית קודם.
שהיו כבר קודם, כן. שהיו כבר קודם. אז
ודאי מעשר שני.
אני אומר, אם אני כותב מחר, מעשר שני זה ודאי, זה אולי מעשר שני, נכון.
גם לכיתה, לפני ט"ו בשבט.
נכון, נכון, נכון. הנה חינם. אז אני אומר שהיכולת שלנו באמת להתחבר אל הארץ היא באמצעות אותם דברים פשוטים שכל אדם, כל אחד מאיתנו יודע שכשיש שאלה אז מבררים את השאלה, לומדים את הסוגיה, ויש גם ספרי קיצורים קצת שאפשר ללמוד מהם, אחר כך הולכים לרב אם לא יודעים, מקבלים תשובות ולאט לאט מתחילים ללמוד ולהבין. שאין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם במובן הזה, לא חייב להיכשל חלילה ולכל איסורים, נכשל בהם הכוונה שהוא לא יודע את התשובה. אז ממילא ההתנסות המעשית הזאת היא מתחילה בזה, לוקחים עץ, נוטעים, מתחילים, רוצים את הפירות, רוצים לדעת את ההלכות, יש גם מוטיבציה ללמוד, זה העץ שלי, אני גידלתי אותו, זה הפירות שצמחו אצלי בגינה, אני רוצה לאכול אותם, להרגיש לאכול מבריאה ולסבוע מטובה. אז ממילא כל הדברים האלה הם דברים שנותנים לנו, פותחים לנו את השער למצוות התלויות בארץ. ולא רק תרומות ומעשרות. הזכרנו גם אורלה, שדיברנו בהתחלה על הנטייה, מתי נגמר שלוש שנים, ואני מזכיר עכשיו שגם העניין שעץ כזה שיש לנו בחצר, יש הרבה פעמים גם שאלות של כלאיים, בעיקר כלאי הקרב. בשאר העצים אין בהם כלאיים. זאת אומרת, אם אתה נוטע עץ, תפוז ליד עץ, תפוח, אין שום בעיה, אין כליים, גם לא בין העצים האלה לירקות שאתה נוטע סביבה, או זורע סביבה. אבל כרם, שיש לך עץ גפן, הוא בדרך כלל מודלק, יש לו זמורות, והזמורות האלה הם הולכות, מטר ימינה, שתי מטר שמאלה, כן, אתה פותח את העץ שהענבים יגדלו ויצמחו, אבל, אתם יודעים שאם אתה מסתכל מתחת לעץ, בדרך כלל רוצים לשבת שם בצל, שמים שם איזה כיסא נוח, קצת דשא. יש שיטה, שלא כולם פוסקים ככה, אבל הרב אליהו, הוא פוסק שהדשא, כיוון שהוא מאכל בהמה, אז ממילא הוא נכנס באיסור, זה יכול לאסור את הכרם מצד כליים בכרם. בסדר, צריך לדון אם זה נכון, זה ניתן בשביל זה או לא. זה לא פשוט. באופן פשוט, לכתחילה, ראוי שלא יש שם כלום מלמטה. לא מדבר על סתם קוצים. צמחו מהצר. אבל אם אתה זורע משהו, גם אם זה דשא, מתחת לעץ של קרם, זה שאלה של קיליים. כל אחד ישאל את רבו, אבל זה שאלה. וכל הדברים האלה, אלה הדברים שאם אתה לא מתנסה בהם, אתה לא מגיע אליהם. זה הופך להיות הלכת הלמשיכה, שלצערנו זה לא טוב. כי הלכת הלמשיכה אומרים, אדם נמצא בחוץ לארץ, זה הלכת הלמשיכה, אין הכי לנו. פה זה הלכת הלמשיכה. ואנחנו יודעים שעכשיו המשיח הגיע, המשיח למצוות להיות בארץ כבר פה. אנחנו כבר כאן, אנחנו חיים בארץ, מקיימים את המצוות להיות בארץ. זה לא הלכת הלמשיכה, עכשיו זה הזמן. וכאן אני רוצה באמת להגיע לנקודה של השמיטה. הנושא של השמיטה בישיבת של הלבים זה היה הדגל. זה היה דגל בגלל שכאן בישיבה, ונעשה עוד לפני כן בישיבות שלמדתי וגם בבית, חינכו אותנו לא לסמוך על היתר המכירה. זו הייתה המדיניות, וגם האוכל בישיבה בזמן, בשנת השמיטה, היה ללא הסתמכות על היתר המכירה.
וגם בחורים בצבא.
גם בחורים בצבא, נכון, הייתי גם בצבא, אני זוכר, נכון, שנת תשמ"ם הייתה שנת שמיטה, היינו בצבא.
כל הצבא ידע שיש את ישיבת של הלבים.
כן, שלא אוכלים
היתר מכירה. הישיבות ההסדר, שלא אוכלו היתר מכירה.
נכון, וצריך להביא להם
מיוחד. מפורסמת בכל צהל.
וברוך השם, ברוך השם שזכינו, גם פה בישיבה, בגלל שהיו הרבה הולכים אחרי פסקייה חזונית.
ישיבת של הלבים הוקמה על קיבוץ שעלבים, שקיבוץ שעלבים הוא קם מהגרעינים של קיבוץ חפץ חיים, שקיבוץ חפץ חיים קיבל על עצמו את הוראות החזון איש שלא סמך על היתר המכירה מצד אחד, מצד שני בגלל זה אבי היה מהמקימים של קיבוץ חפץ חיים, יש לו כל מיני היתרים מפליגים שאנשים נדמים איך שהחזון איש נתן את ההיתרים האלה. אבל כל פנים קיבוץ שעלבים וישיבה שעלבים שהוקמה וראש הישיבה הראשון שהיה הרב של קיבוץ שעלבים, נהגנו תמיד שביעית כמנהגי החזון איש.
והעניין הזה של אי הסתמכות על היתר המכירה, אולי תכף נדבר גם על הנושא של אוקיי, אז מה היה האלטרנטיבה? זה עוד נושא. אבל מה שבעצם האמירה הרוחנית, החינוכית, התורנית, הברורה שהייתה בישיבה הייתה ששנת שמיטה זה זמן שצריך להיכנס, זה לא איזה שגרה כזאת, טוב יאללה, 1, 2, 3, הוקוס פוקוס, מוכרים את האדמה, אפשר עולם כמנהגו נוהג. לא, שנת שמיטה אתה צריך עכשיו להיות תלמיד חכם, לדעת מה אתה רוצה לאכול, מה מותר, מה אסור. אני זוכר שהיינו נוסעים ביום שישי לשוק ברמלה, ושעתיים, שלוש לפני שבת כל המחירים צונחים, ואז היינו קונים ממש את האברכים ככה, את הכל בזול, אבל כשהגיעה שנת שמיטה, ואנחנו הרי לא מסתמכים על היתר המכירה. ממילא כל התפוחים שנמצאים בשוק הם קדושים בקדושת שביעית. ואם הם קדושים בקדושת שביעית, אתה לא יכול עכשיו לקנות אותם. א', יש איסור סחורה בפירות שביעית, וב', אתה נותן למוכר כסף שנתפס בקדושת שביעית ומכשיל אותו, כי הוא אחר כך, הוא לא יכול את זה בקדושת שביעית. הוא לא יודע את זה בכלל. הרבה פעמים המוכרים היו ערבים בכלל. אז מה אתה עושה? אז היה דיון שלם, הסתובבנו סביבו בסוף. כמובן, המשנה למעשה פותרת את זה בעבלה. היינו קונים בעבלה, וכבר תרגלנו אחד את השני, מה להגיד למוכר? שהוא לא יחשוב שנפלנו, יצאנו מבית משוגעים, שאנחנו רוצים שזה תיתן לי במתנה, ותמורת, ואני אשלם לך על המוצר הזה פעמיים, או דברים כאלה, כי תמיד יש חלק שיש בקדושת שביעית, חלק מהמוצרים שאין בקדושת שביעית, אבל מה זה עשה לנו מבחינה חינוכית כל העניין הזה? אם אתה לא סומך על היתר המכירה, זה אומר שאתה צריך להיות תלמיד חכם, זה אומר שאתה צריך להתחיל ללמוד את ההלכות האלה ולקיים אותם ולדעת איך להתנהל איתם במציאות היומיומית. זה האמירה. שאנחנו לא מבטרים על החוויה ועל ההזדמנות הנפלאה שנקראתה בדרכנו לקיים מצוות שמיטה כהלכתה. זה כמובן היה מחובר לזה שגרנו, שהישיבה פה נמצאת בקיבוץ, וכל ההתמודדויות שהיו לקיבוץ עם העניין הזה, כל הניסיונות שניסו פה על כל מיני יבולים דו-שנתיים והכותנה, והיינו מעורבים בזה כי רצינו לדעת מה באמת קורה ואיך הדברים מתנהלים, ולכן הנקודה הזאת של השמיטה, אני זוכר שבאתי להיכרות עם יישוב מעלה לבונה, עוד שהייתי פה אברך, כמה חודשים לפני שעברנו למעלה לבונה להיות הרב של המקום, אז הזמינו אותי האנשים לבוא קצת להכיר, וזה היה שנת שמיטה, זה היה תשין מם ח', תשין מם ז', הייתה שנת שמיטה. תשין מם ז' הייתה שנת שמיטה, וזה השנה שאלול תשין מם ז' יצאתי מהישיבה, והגעתי חודש חודשיים קודם, אז הגישו לי אבטיח. מה אני עושה? אז זה היה דיון שלהם פה בישיבה, וכל זה, בסופו של דבר לא אכלתי. אמרתי להם, אני אשמח לתת המחירה. קיביתי שזה לא יפריע להם, לא יפחיד אותם מלקבל אותי לרבנות, כנראה שזה לא יפחיד אותם. אבל מה שמתברר זה שאנשים לא היו מודעים מספיק, ואחר כך אתה רואה שאנשים יש להם עצי פרי בחצרות, ומתחיל להדריך אותם מה בדיוק צריך לעשות עם זה, כי בדרך כלל הפירות, הקדושה השביעית שלהם היא בשנה התשיעית כבר, כלומר בשנה השמינית, עד שהפירות מוכנים. כל הנושא הזה, זה נושא שברוך השם זכינו פה בישיבה לקנות את האהבה לעניין של מצוות התלויות בארץ בכלל ומצוות השמיטה בפרט. כמובן שאם ישאלו היום למעשה מה האלטרנטיבה, אם אתה לא סומך על תאר המחירה, אז מה אתה עושה? אתה מפרנס את הערבים, זה גם רע, רע מאוד אפילו. זה רע מאוד לא רק במובן של איזה הרגשה זה עושה לי, זה רע מאוד כי אנחנו יודעים שהרבה אנשים הם גם מחכירים את הצדות שלהם לערבים, והערבים משתלטים על כל מיני חלקות, ויהודים מאבדים שווקים שבעמל כפיהם 7 שנים עבדו, והערבים משתלטים על השווקים האלה, ואחר כך אחרי השמיטה, כשיהודי רוצה לחזור, כבר די, כולם קונים עכשיו מהערבי שמחר להם. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית, זה לא סתם. אז לשבת ולחשוב. אז כתוצאה מהדילמה הזאת, שמצד אחד לא רוצים יותר מחירה, רוצים לקיים את מצוות שמיטה כהלכתה. מצד שני, לא רוצים לפרנס את הערבים, כי זה גורם לנו נזק גדול, מבחינת היכולת שלנו לכבוש ולהחזיק בארץ ישראל. אז על ההתנגשות הזאת קם המושג הזה שהיה נקרא בשמיטה הקודמת, כבר לפני שתיים, אוצר הארץ. אוצר הארץ בעצם מבוסס בעיקרו על פתרונות הלכתיים וטכנולוגיים, איך מצד אחד לא לסמוך על היתר מכירה, ומצד שני גם לא לקנות מערבי. חקלאות יהודית שבאמצעות היתרים, להם חלק מהיתרים של החזונית שהרב יעקובזון הזכיר, והיתרים אחרים, וגם כל מיני פטנטים הלכתיים כאלה ואחרים, מצעים מנותקים והכל, לייצר אלטרנטיבה הלכתית אמיתית שלא בונה על היתר מחירה מצד אחד ולא בונה על ערבים מצד שני. כי שני הפתרונות האלה, גם היתר מחירה וגם ערבים, הם בחלק מהדברים בריחה מהתמודדות. יש מקרים, יש דברים שאין בהם ברירה. לא מדבר על זה. אבל דברים שיש בהם ברירה והם רבים, אז אפשר בהחלט, צריך להשקיע בזה מאמץ וכסף ומחקר וניסיונות והתארגנות מראש ועוד הרבה דברים חשובים, אבל סופו של דבר אפשר הרבה מהדברים לעשות בלי להזדקק ליתר מחירה ולהשאיר את החקלאיות היהודית. לדוגמה, אוצר בית הדין הוא בא לחקלאי שיש לו פרדס של תפוחים ואומר לו, תשמע, אל תמכור את הפרדס לגוי, אנחנו מציעים לך לשמור שמיטה ובכל זאת להמשיך לעבוד בשדה שלך. לא כרגיל, אבל כמעט כרגיל. איך? באמצעות אוצר בית דין, מה הכוונה? בית הדין הוא לוקח אחריות עכשיו על הפרדס שלך. שנת שמיטה זה הפקר, זה לא שלך. הפרדס כן, הפירות לא שלך. הפירות עכשיו עוברים לרשות בית הדין. מי זה בית הדין? זה נציגות של כלל הציבור. הרי לא כל אחד יכול לצאת לשטח ולהתחיל לקטוף פירות. מישהו צריך להביא את זה משם ולחלק את זה לאנשים. אז בית הדין שהוא נציג הציבור, הוא בא לחקלאי ואומר לו, תביא את הפרדס שלך, אנחנו נדאג להכל. לא רק שאנחנו נדאג להכל, אנחנו נרצה גם לקטוף את הפירות. איך לקטוף את הפירות? אנחנו, מה אנחנו יודעים, רבנים, לקטוף פירות? אנחנו נלך אליך, אתה בעל השדה בשנים האחרות, יש לך ניסיון, איך לקטוף? אתה תקטוף, שולם לך. על הקטיף מותר לשלם, על הפירות לא. על העבודה, למה שהוא יעבוד בחינם? יש לך מערכת השקיה? אתה יכול להשקות את הפירות, שייצאו פירות יפים, שגם כן, לא כולם מסכימים שזה מותר, אבל למה יעשה? חזוני שתראה את זה ועוד, שלם לך על המים. יש לך ציוד חקלאי, אתה יכול לאסב חלק מהעשבים שלא יגרמו נזק לעצים, שלם לך על זה. ובסופו של דבר החקלאי בעצם ממשיך לעבוד לפי הנחיות של בית הדין. לא כל דבר מותר לעשות בשנת שמיטה, יש מלאכות אסורות, יש מלאכות מותרות. מה שאסור הוא לא יעשה, את מה שמותר הוא יעשה, קבל על זה תשלום. איך בית הדין יש לו כסף? הוא לוקח את הפירות, הוא אומר לאנשים, תשמעו, פה יש פירות בחינם, אבל מה? מה אתה חושב, שהפרי צמח פה על השולחן? הוא צמח על העץ, ושם שמו שם מים גם, וגם היו צריכים להסב את כל העשבים, ומישהו היה צריך לקטוף את זה ולהמיס על כתפו ולהמיס על המשאית, ולהרוס את זה בבית האריזה ולהביא את זה אליך פה לשולחן. צריך לשלם לאנשים האלה. לא, הפרי הוא בחינם, אבל לשלם, צריך לשלם לאנשים. ואז מה יוצא? יוצא שאפשר לגבות כסף עבור העבודה של החקלאי, לא עבור הפירות, ובצורה כזאת החקלאי יכול להמשיך להתפרנס בשנת השביתה, לא מהפירות, אלא מהעבודה, ואנשים יכולים לאכול פירות קדושים מקדושת שביעית, כדת וכדין. אז תשאלו, אז אם ככה, מה ההבדל בין שנה רגילה לשנת שביתה? בסוף יוצא אותו דבר, עם כל הסיבובים. בסוף החקלאי עובד, הוא נוטל, הוא מוכר, הוא מקבל את הכסף, בסדר, תקרא לזה א', ב', ג', ד', בסוף זה אותו דבר. שתי תשובות. תשובה ראשונה, מי אמר שזה צריך להיות לא אותו דבר? איפה זה כתוב שבשנת שמיטה כל הפירות צריכים ליפול מהעץ ולהירקב? איפה זה כתוב? הפוך כתוב. והייתה שבת הארץ לכם, נאכלה. מצווה לאכול את הפירות. איך אני אוכל את הפירות? מישהו מכם הלך פעם לפרדס לקטוף פירות? נגיד שמחר אני יודיע שהפרדס פה קרוב. קילומטר מפה, הפקר, כל מי שרוצה יכול לבוא. כמה מתוך האנשים שיושבים פה יצאו לשדה ללקוט? אם יהיה אחד, מצוין, אחד. כמה תלקוט פעם אחת, סל אחד. גם תזיע כל כך, תגיד, אני לא הולך יותר. ופעם שנייה ירד עליך גשם ותתמלא בבוץ, תגיד, לא שווה. והפעם השלישית כבר גמרנו, עזוב אותי. ואתה לבד לא תצליח להשתלט על כל השדה, כי אסור הרי לקחת יותר מצורכיך הפרטיים. נכון? אתה יכול לקחת לצורכי ביתך. לקחת שמינית של עץ. יש 100 עצים שם. מה נעשה איתם? יש קרנות של... יש חברים שיצאו גם מהישיבה, שהם רבנים של מושבים וקיבוצים, שיש להם פרדסים, והם רוצים, הם מפרישים מעשר עני, והם רוצים ליד עזרה וכל מיני קרנות כאלה שמחלקים אוכל. אומרים להם, תבואו לקחת, יש פה מעשר עני, שתי טון. חבל על הכסף, חבל על זה, צריך מסעים, צריך זה. יותר נוח, אנחנו הולכים, אוספים תרומות פה מכל מיני מקומות, מביאים לנו את זה, עד פה אין לנו כך לבוא. מה עושים? זה ככה. כי גדלנו במצב כזה ובמקום כזה שאין לנו בכלל גישה לדברים האלה. אז זאת אומרת שהדרך היחידה זה באמצעות אוצר בדין, ומי אמר שאוצר בדין לא יכול לעבוד בצורה דומה לשנה רגילה? לפי התנאים הידועים, אסור לעשות מלאכות שאסורות, אסור לסחור בפירות, יהיה נפקא מינה אחת מרכזית, מה קורה אם פתאום המחיר של התפוחים עולה? בגלל שהיה מחסור מאיזה סיבה. שנה רגילה, אני אעשה את הקופה, אני החקלאי אעשה את הקופה על התפוחים. בשנת שמיטה לא. המחיר הוא רק לפי האוצר. זה לא פשוט, יש עם זה עוד הרבה בעיות אחרות, אני רק נותן את זה כדוגמה לאתגר הזה שנקרא אוצר בדין. נכון שזה מאוד קל בעצים, אבל מה אתה עושה עם פלחה, עם זריעה של תבואה וקטניות, מה אתה עושה עם ירקות? זה עסק, צריך עוד הרבה פיתוח וטיפוח, ועובדים על זה, ויש פיתוחים, אני... ברוך השם, אחד הילדים שלנו גר במושב בני נצרים בדרום, הייתי שם בביקור לפני שבועיים, ויש שם יהודי שחזר לגידולי מים. גידולי מים זה היה הבייבי של קיבוץ חפץ חיים בזמנו, קראו לזה הידרופוניקס. ופרופסור מאיר שוורץ, יאריך השם ימיו, שנותיו בנעימים, גר בירושלים, הוא היה, הוא אגרונום, הוא היה האגרונום של קיבוץ חפץ חיים בזמנו, והוא סיפר לי שהרב קלמן כהנה, זכרו לברכה, שהיה הרב של הקיבוץ, היה שולח אותו לחזוניש. זה לא היה כמו היום, שאתה מרים פלאפון, נוסע באוטו, לנסוע, זה היה פרשה. הרב קלמן כהנה, הרב הקיבוץ, לא יכול לנסוע כל יום לבני ברק. כי זה לעלות על כל מיני אוטובוסים מקרטיים, ועגלות, ושבילי אפר, והוא צריך ללמוד תורה. הוא היה שולח שליחים. הוא היה שולח את פרופסור מאיר שוורץ לחזוניש. והוא סיפר לי ש... כשהרב קלמן כהנה שלח אותו לחזוניש לשאול לגידולי מים, אז הוא נסע לשם, לבני ברק, נכנס אצל החזוניש, סיפר לו, החזוניש אמר לו, מצוין, זה הדרך להתמודד עם מצוות השמיטה. הוא קרא פנימה לראש העיר שהיה אז הרב גרשטיין קורן מייסדי בני ברק, אמר לו, אנחנו צריכים לתת ליהודי הזה כסף בשביל להתחיל את העבודה על עניין של גידולי מים, שזה יהיה העתיד של שנת שמיטה. והוא מספר פרופסור שוורץ, הוא נתן לו, לא זוכר איזשהו סכום, 10 או 20 לירות.
5 לירות. 5 לירות,
מזה הקימו את ה... זה הראשון לעניין הזה. היה לו עוד הרבה סיפורים על החזוניש. הוא סיפר שתמיד שהוא היה חוזר בערב מאוחר, הרב קמן קם אמר לו, אתה לא הולך הביתה, אתה בדבר ראשון אליי, ואנחנו ביחד משכתבים מילה במילה מה שהחזון איש אמר לך. למה אני עמוד ימים רבים? וברוך השם, בזכות הדברים האלה, הרבה הלכות שנתחדשו אז, זכו להיכנס לספרים של הרב קמן קנה בזכות המסירות הזאת. זה לפעמים היה מאוד קשה, אבל היו כל כך להוטים על העניין הזה של המצוות הדתיות בארץ, לקיים את הכל כדת וכדין, עד שאלפיים שנה היינו בגלות והתפללנו כל הזמן תחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים שנזכה לשוב לארץ ישראל, מה שמשה רבנו לא זכה. הוא לא רצה לאכול מפריה, כמו שחז"ל אומרים, מה הוא רצה? לקיים את המצוות התלויות בארץ. אנחנו זוכים את זה, אז עכשיו זהו, נשלח את זה? אין ברירה, זה משהו אחר, אבל אם יש ברירה, מאמץ, נתאמץ, העיקר נקיים את זה כדת וכדין. אז אני אומר, הייתי במושב בני נצרים, אז יש שם יהודי שהוא בנה חממה שלמה, פשוט נדהמתי, אתה נכנס, כל מה שאתה רואה זה צינורות מרובעים, ריבוע כזה, לא גדולים, לאורך ככה מסודרים על שולחנות כאלה, על סטנדים כאלה, מלא צינורות, כולם מחוברים לזרם אחד של מים בין הצינורות מחבר, וכל מקום לצינורות המרובעים האלה יש חורים, ותוך החורים האלה יש חסות. חסות שצומחים מתוך הצינורות. אין שם גרגיר של אדמה. רק מים. ובכניסה יש שם שם כזה שהוא אומר לו מה רמת החנקן, מה רמת הזה וכל הזה. אם צריך להכניס את כל הדברים שהצמח יגדל עם כל מה שהוא דרוש לו לצמוח. וזה עובד. 24 שעות ביממה זה רץ בצורה כזאת המים. והבן שלי אומר, חכה, אל תלך. הוא לוקח את אחד החסות, הופ, מוציא את זה החוצה, אמרתי לו, מה אתה עוקר את זה? זה נזק, זה הבן אדם. אומר לי, מה זה? אני לא עוקר כלום, אין פה אדמה בכלל. אחרי שאתה רואה את זה, עם כל השורשים, נחזיר את זה חזרה. זה כמו פרחים באגרטל, שאתה מוציא ומחזיר, מה הבעיה? הוא הוציא את זה, אתה רואה את השורשים, הכל, פשוט לא להאמין, הוא החזיר את זה חזרה, הוא בא לציון גואל. ממשיכים הלאה. עכשיו אני אומר, זה נכון, זה דברים שהם דורשים השקעה ודורשים מסירות והתמסרות ואיזשהו לפעמים גם שיגעון כזה שנכנס כדי לעשות את הדברים האלה, אבל זו הדרך ויש דרכים, ודרך כזאת ודאי שהיא מותרת על פי הלכה, כמו שהחזון איש שסיפרנו בסיפור הזה תמך בזה מאוד. ואיפה אנחנו בסיפור בדברים האלה? כשאנחנו נכנסים בשנת שמיטה לחנות ירקות ורואים שיש חלק מהירקות שהם ללא יותר מחירה ולא לערבים, אבל הם מאוד יקרים, ויש יותר מחירה, הוא מערבים יותר זולים. אנחנו צריכים להיות אלה שתומכים בניסיונות האלה לחדש את הדרך לשמור שמיטה, ואנחנו נקנה מהיקר, אפילו שיותר יקר. למה? אנחנו רוצים לחזק את החקלאים האלה שעושים באמצעות דרכים שהן לא מסתמכות לא על יותר מחירה שזה בריחה מצד אחד, ולא על לקנות מערבים שזה בריחה מצד שני, אלא מתמודדים באמת עם המצווה בעצמה כדי לדעת איך ליישם אותה במציאות ימינו. הזכרתי את זה קודם, הקושי בשמיטה הוא לא רק שפתאום מקורות המחיה נסתמים, פתאום אומרים מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אלא יותר מזה גם חלק מהבעיה זה שמבחינה כלכלית הרי כל המצווה של השמיטה זה לא רק הגידול, זה גם השיווק. איך מקימים מערכת שיווק שהיא לא כמו בשנה רגילה? מה עושים? איך מביאים את הפירות לכל האנשים? פעם כל אחד היה לו את העץ ליד הבית. אבל היום יש עצים במקום אחד ואנשים במקום אחר, ויש חברות שהמומחיות שלהם זה להוציא את הפירות ולהפיץ אותם בכל רחבי הארץ, להביא אותם לחדירות, קווי חלוקה למיניהם. איך עושים את זה בשנת שמיטה? איך עושים את כל הדברים האלה? שאלות מאוד גדולות שאין לנו מסורת בהן, אנחנו צריכים לחדש הרבה הלכות, וכידוע לכם כשמחדשים הלכות, אז יש תמיד שאומר, כאלה שיגידו חדש, אסור מן התורה. איי, הוכחתי לך שזה מותר, פסטיש, לא נהגנו ככה. לא ראינו ככה אצל בבית אבא או דברים מהסוג הזה. דברים קשים. אבל מה שאני זוכר, וזה מה שסיפרנו, שמישיבת שלבים יצאה הבשורה הזאת, שאנחנו מתמודדים. אנחנו לא הולכים וזורמים בזרם, אנחנו מרימים את הראש ואומרים, נלמד את ההלכות, נלמד את המציאות, ננסה להתמודד ולעשות כמיטב יכולתנו, כדי לשמור שמיטה כהלכתה. אז כדי לסכם ולסיים, אמרנו שלושה דברים. דבר ראשון, הקישור בין הגוף היהודי לקדושת הארץ, הוא יבוא באמצעות המצוות התלויות בארץ. אמרנו דבר שני, שכל אחד צריך לשאוף שיהיה לו התנסות מעשית במצוות שלו בארץ. איזה עץ פרי ליד הבית, או שישים לב שיש עצים ממילא שכבר קמים, שהוא בכלל לא ראה אותם כביכול עד אותו רגע. להסתכל, לחפש, לחתור למגע, קוראים לזה בצבא. כן? לחפש את זה. להתמודד עם השאלות האלה. וכמובן הדבר השלישי זה עניין של השמיטה, גם כן לחתור למגע ולהתמודד ולנסות לחדש חידושים ולעשות את כל מה שצריך כדי למצוא את הדרך שהתורה מצפה מאיתנו לשמור שמיטה כהלכתה, לא הזדקקות ליתר מחירה במקסימום האפשרי, בוודאי ללא רכישה מערבים במקסימום האפשרי, ואז בצורה כזאת נזכה שט"ו בשבט לא יהיה רק בשבילנו משהו שאוכלים ושותים ושמחים ומדברים גבוהה גבוהה על ארץ ישראל, אלא יהיה בשבילנו חג אמיתי, חג שאנחנו נרגיש שהיום הזה עברנו ממצוות מעשר שני למצוות מעשר עני. זה ידבר אלינו, זה יהיה משהו למייסה אצלנו, ואז יהיה משמעות באמת ליום הזה של ט"ו בשבט.
שר כוח.